טוב, אני אמצא חומש יצא טוב. אנחנו רוצים להתחיל, מה? פרון ספר. קורונה? צבל, יש לך קורונה?
אגב, נראה לי עדיף שלא יהיה את הביטחון צבל יצא
אחוז. אני חושב שבשביל האווירה יש חבל, עניינים.
סעיף י"ב. אנחנו מתחילים את המערכה של אחדות הנס והטבע. מערכה חשובה מאוד, שהיא נוגעת בצורה ישירה לישראל ותחייתו. כשאנחנו מדברים אחדות הנס והטבע, אנחנו מדברים בעצם בהקשר גאולתם של ישראל, תחייתם של ישראל, והדרך שבה מופיעה הגאולה. כמו כן, אנחנו גם רואים לנגד עינינו שהגאולה שלנו היא מופיעה בדרך הטבע. אם כי משולבים בניסים, לא ניסים גלויים, אבל ניסים נסתרים. ובעתיד אנחנו מצפים גם להופעה של ניסים גלויים. כל הדברים האלה יתבהרו בעזרת השם במהלך הפסקאות הקרובות.
אבל הרב, אנחנו לא מעדיפים מציאות ללא ניסים?
מה יותר עליון? מציאות עם ניסים או מציאות בלי ניסים? אז צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מתגלה בשתי הדרכים. באופן כללי, כתבו גדולי ישראל, שמציאות בלי ניסים היא מציאות יותר עליונה. זה מה שהרב בא לחדש פה. אבל זה לא שולל את מציאות הניסים, אלא זה מאחד את הטבע ואת הנס באופן כזה שגאולה שבדרך הטבע יש לה את היתרונות שלה, וגם היא יד השם. זה עיקר הנקודה שאנחנו רוצים לברר אותה היום. צריכים לדעת שהדברים האלה נכתבו על רקע האמונה של רוב היהודים הדתיים באותה תקופה, שהגאולה תבוא על ידי משיח, שיעשה ניסים ויקבץ את עם ישראל. הרב קוק צריך לסובב את כל הציר על צידו, לעשות מהפכה 180 כדי לגרום לכל היהודים המאמינים והדתיים להבין שגאולה שבדרך הטבע היא גם אחד מהאופנים שבה הקדוש ברוך הוא מגלה את הנהגתו בבריאה.
אבל כן. התפיסה החרדית.
נכון, התפיסה החרדית הקלאסית. אם כי לאט לאט, ככל שהזמן חולף, גם הם רואים שבסופו של דבר גאולה, הם לא קוראים לזה גאולה, אבל קיבוץ גלויות למשל, קיבוץ גלויות וכדומה, זה דברים שהם קורים בדרך הטבע. הסקירה הרואה, מהי הסקירה הנכונה? הרואה את הכוח האלוהי החי בתואפות גבורותיו ורוממות קודשו, זה הכוח האלוהי, שיש לו, כן, כתואפות ראם לו, יש לו עפיפה, יש לו כוח, יש לו עליונות, יש לו גבורה, יש לו קדושה. הכוח האלוקי הזה אפשר, יש סקירה שיכולה לראות, זה הסקירה שהרב קוק מחנך אותנו אליה, לראות את הכוח האלוהי הזה בכל מסיבות הטבע. לראות את יד השם בכל גלגולי המציאות המסובכת, הפוליטית של האומה ושל האומות מסביבנו. שמה לראות את הכוח האלוהי, בכל הליכות רוחות האדם, בכל סיבוכי המלחמות. זה פסקה מקובץ זין. גם כן שוויץ. בכל סיבוכי המלחמות, בכל תוכני תעתועי האישים והעמים, דרך היהודי הזה, דרך בלפור, דרך פה, דרך שם, בכל הדברים האלה אתה יכול לראות את יד השם מופיע. זה חידוש גדול. עד אז הדברים היו מאוד שחור לבן. יש גלות ויש גאולה. הגלות זה כל הסיבוכים, כל המלחמות, כל הדברים של העולם הזה, והבלגן, והגאולה, יבוא משיח, קבץ גלויות, והכל ילך חלק, והכל יעשה בדרך נס, שלא יהיו פיקפוקים וספקות כמו של הגאולה שלנו, היו מפקפקים ומסתפקים. זאת הייתה התפיסה הרווחת, והרקוק מחנך אותנו לסקירה חדשה. שגם דרך תעתועי האישים והעמים והפוליטיקה והזה, מופיעה גאולה. ויד השם מופיע דרכם.
הרב בעצם שצורך אני רואה עכשיו לנגד את המאורה עם הרב קוק היחס, את המאורה של השואה, אנחנו היינו מסתכלים, אין מצב, אין שום קשר לגאולה ולתקומה, והרב קוק הביא לכם בדיוק זה.
השואה, והייתי מגדיר את זה בהגדרה רחבה יותר, מלחמת העולם השנייה, שהאירוע המרכזי שלה זה השואה מבחינתנו. סביר להניח שהוא רואה אותה כמו שהוא ראה את מלחמת העולם הראשונה. ממליץ מאוד ללמוד את אגרות חלק ג', כל המכתבים שהוא כתב בלונדון לרב צבי יהודה, ששם הכל נכתב בפתיחה ובסיום יש נאום קצר של אמונת איתנו. מה זה אמונת איתנו? איך להאמין בעת שלך. שלנגד עיניך לא להאמין באמיתות הכלליות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נתן לנו את התורה. אמונה, היכולת להביא בצורה אלוקית, בצורה מופשטת, בצורה נכונה, על ההיסטוריה שהיא לנגד עיניך. סביר להניח שהוא היה רואה את תקומת ישראל דרך האירוע הנורא הזה של השואה. כמובן שצריך לדעת שמישהו בא לרב צבי יהודה ואמר לו, שני סיפורים על הרב צבי יהודה שקשורים. סיפור אחד מפורסם, מישהו בא ואמר לו, ביום השואה, הרב צבי יהודה ביום השואה היה מאוד מיוסר, והיה עומד בדבקות גדולה בצפירה וזה. הוא היה צועק, מה היה אכפת להם לצורים, שלקחו לנו את רב פלוני, את רבי מנחים זמבה, ואת זה, והרגו לנו זה. היה ממש איזה. ואז מישהו בא אליו פעם אחת ואמר לו, האם נכון להסתכל על זה בצורה דומה למה שאתה אומר, שהשואה היא הבטה איזושהי אבן זינוק להקמת המדינה. איזה פוש אחרון כזה לגלות. אז הוא לא שאלה על את זה לגמרי, אבל הוא אמר שאסור לנו לבוא ולהגדיר אירוע כל כך נורא כמו השואה, בהגדרות כאלה, אלא יש פה חשבון אלוקים נסגר מהבנתנו, גם ברמת האישים, שכל אחד ואחד מאותם יהודים שנהרגו, ברמת האומה, טרגדיה כל כך נוראה, זה חשבונות עליונים שאי אפשר לפתור אותם בדברים שזה נכון. לא שלל את זה, רק אמר, זה לא מספיק, אי אפשר להסתפק בזה. צריך לדעת שיש פה משהו נשגב מאוד, שמעל הבנתנו. זה סיפור ראשון. סיפור שני, שקשולן שלנו, בא אליו תלמיד במלחמת יום כיפור, אני חושב, שזו הייתה פחות, מלחמה פחות מזהירה, אחרי ששת הימים, שהיה ניצחון גדול וזה. והוא, או שהוא היה רב צבאי, או שהוא היה חובש, לא זוכר קיצור, הוא נחשף לכל הפצועים וההרוגים, וכמויות גדולות וזה וזה, והוא בכה כל הדרך, היה לו שחרור לאיזה 24 שעות. אז הוא רוצה עכשיו לנסוע הביתה, לנצל את הקצת זמן שיש לו, אבל הוא אמר, אני לא יכול בלי לעבור את הרב צבי יהודה. איך שהוא נכנס לרב צבי יהודה, התחיל לבכות, הוא לא אמר מילה. פשוט התחיל לבכות שתיים בלילה, משהו כזה. ואז הרב צבי יהודה אמר לו, איפה הדף? אז הוא היה בלם. איזה דף הרב מדבר? שתיקה כזה, ואז הוא אומר, נו, איפה הדף? הוא אומר לו, רב, איזה דף אתה מדבר? אני באתי מאחר, זה מה? הפעם שלישית, הוא אומר לו, איפה הדף? הוא לא מביא על זה. הרב צבי יהודה אומר לו, איפה ההסכם החתום שלך עם הקדוש ברוך הוא, איך צריכה להיראות הגאולה? יש לך את ההסכם הזה? אז הוא אומר לו, לא, אני הסכם. כאילו, הוא בא בוכה ועם תלונה, אנחנו בעץ את תאריך הגאולה, ששת הימים, הגענו לכותל, נו, ופתאום. אז הרב צבי יהודה בא להגיד לו שבעצם הקדוש ברוך הוא לא חתם איתנו חוזה איך תראה הגאולה. האמירה הזאת יכולה גם כלפי החרדים, שברמה כזו אחרת מצפים לגאולה ניסית ואלוקית, תאורה, ואם יש בה שותפות של צדדים לא דתיים, אז הם מחרימים אותה. וגם כלפינו, שאנחנו עכשיו נגיד סתם, רואים את הממשלה הנורא הזאת. יש על כל, סתם, יש איזה מקום מסוים שאחרי התנתקות הפסיקו להגיד עליהם גם עצמו. זה חברה דתית לאומית. או ששבעה אחד, זה החליט בקהילה שלו, לא להגיד. אז אנחנו לא חתמנו חוזה עם אף אחד. גם אם יחזירו שטחים, וגם אם תהיה מלחמה שמותו הרבה הרבה בגלל הנהגה כושלת, וגם אם תקום ממשלה כושלת. המדינה היא מעל הממשלה, זה הרב צבי יהודה תמיד אומר. הממשלה היא בשביל המדינה. הממשלה, אפשר לעשות הכל בשביל להחליף אותה, ולהגיד עליה דברים חריפים. המדינה היא קדושה, זה לא קשור. ממשלה זה צורת שלטון, שלפעמים באמצעות הדמוקרטיה עושים תרגילים, והשלטון הוא לא ראוי. אבל זה לא אומר על המדינה שום דבר. תהליך הגאולה ממשיך ומתקדם בעליות ובירידות. והכל מוביל למגמה אלוקית, בדיוק מה שאנחנו רואים עכשיו, בכל תעתועי האישים והעמים, גם דרך תעתועי הפוליטיקה, ובטח במציאות שלנו היום. דרך הכל, הכוח האלוקי פועל ודוחף. היא, הסקירה הזאת, מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם. כי אם אתה לא רואה את המציאות בסקירה כזאת, אז מה שאתה משייך אל הקודש של הגאולה הוא קדוש, ומה שלא, לא. ופה, על ידי הסקירה הזאת, אתה מסדר אור קדוש על מלוא כל העולם. ומלוא כל העולם מתמלא במבט קדוש כזה. בעיניים רוחניות כאלה שבכל דבר בעולם רואים את תהליך הגאולה ואת הכוח האלוקי. לכן זה קשור מאוד לרצף של הפסקות עם הנצרות. הם היו מעין הקדמה כזאת. ועכשיו שאנחנו מסתכלים על תחיית ישראל, אנחנו יכולים להבין מה הרב קוק מדבר, מלוא כל העולם. אם תסתכלו סתם דוגמה בסעיף י', איך המשפט מתחיל? נצת ישראל שואבת לכון העולם בכל מלואו. והיה את זה גם בסעיפים נוספים, סעיפי בהתחלה, העולם ומלואו, העולם כולו. כשאתה מסתכל במבט אחדותי על הגשמיות ועל הרוחניות ועל כל המציאות, אז גם בעניין הזה של גאולה, שבדרך הטבע ושבדרך נס, גם פה אתה רואה איך שהכל קשור ביחד, איך שהכל יד השם מנהגת ומובילה. היא מחברת את הנפש העולמית, פוליטיקה, תעתועי אישים ועמים, מלחמות, עם רוחה ונשמתה. לכל אדם יש נרן, נפש רוח נשמה, שהנפש היא הצד החיצוני, חיים חברתיים, מצב רוח, תכונות, אופי, מזג, אישיות וכו'. רוח זה איזשהו צינור בין הנפש לנשמה, והנשמה זה הצד האלוקי. אז גם בעולם כולו יש נפש רוח נשמה, בנפש האנושית, התכונות של העמים, האופי, הסגנון של כל מדינה ומדינה שונה, כל הדברים האלה זה הנפש, אבל בפנים יש גם רוח נשמה. והמבט שלך על הנפש, תעתוי הפוליטיקה וכל הדברים האלה, המבט הנכון שלך בעצם מאחד את הנפש עם הרוח והנשמה. כי אתה אומר שהכל בבואה של הנשמה. וכל התהליכים שקורים באנושות הם שיקוף לתהליכים פנימיים רוחניים. אז אם יש מלחמה, ראינו אורות המלחמה, למדנו יחד. יש אורות במלחמה. שמלחמה יש לה איזה לוז פנימי, איזה מצפן פנימי, שמוביל תהליכים בעולם וביחד גם לעם ישראל. מאגדת, מי? הסקירה הזאת. מאגדת את כל המפעל והמעשה. המסותר בחגבי סלעים סתרי מדרגות, זה ההנהגה הטבעית, שלא כל כך רואים את יד השם, זה כאילו נקרא נסתר או... הנרגה נסתרת וכו'. אל מה היא מאחדת? אל כל הגלוי והמופיע בפליאות נוראות. הטבע מתאחד עם הנס, ביד חזקה, בזרוע נטויה, בתות ומופתים, בגילוי שכינה ובנבואה מהירה. גאולת מצרים למשל, שהתאפיינה בכל הדברים שהרב קוק פה אומר, יד חזקה, זרוע נטויה, בתות ומופתים וכו'. מתאחדת לנו הגאולה הניסית הזאת עם הגאולה הטבעית של דורנו. כי זה בעצם מערכה אחת. יד השם מובילה את המציאות כולה בצדדיה השונים. והחיבור הזה, השכלי, אנחנו מבינים בשכל שהקדוש ברוך הוא פועל כך וכך. כי אנחנו מבינים את כל ההקדמה של 11 סעיפים שראינו עד עכשיו, שבעצם, זו ההבנה השכלית שלנו, שבעצם הגשויות והרוחניות הם מאוחדים, ולא נטשנו את העולם הזה, ובחירת אדם לא יכולה לסכל את הצד השם העליונה. אז הכל ביחד מופיע את דבר השם, את הנהגת השם. החיבור הזה השכלי מתמם את צביון האדם, כלומר משלים את הצביון שלו, מעמיד אותו בצורה השלמה שלו, כי אדם שמאמין ומבין את ההבנות האלה, אז המבט שלו נהיה שלם יותר ומבורר יותר, וגם החיבור הזה מחיה את העולם. כי ההבנות האלה נותנות כוח, נותנות עוצמה, נותנות שייכות, לא מתייאשות מהעולם, להפך, מחיות את העולם, הכל זה יד השם. כשאור ישראל מתגלה על ידי עם עומק הדת ומעמקי האמונה, פסיק, לא נכנס לכם. עוד פעם, כשאור ישראל מתגלה על ידי עומק הדת, כן, מתי כל זה קורה ש... צביון האדם ומחיית העולם, כשאור ישראל מתגלה, זה עומק הדת ומעמקי האמונה. לראות איך כל העלילות מראש ועד סוף, מה עומק הדת, מה עומק האמונה שלנו, לראות איך כל העלילות מראש ועד סוף, מראש מקדמי תבל עד אחרית ימים האחרונים. כן, מבריאת העולם ועד אחרית הימים. מתועפות תנועות רוחניות אדירות, הופעות שכליות ומוסריות מלאות וטובות, חילושי חוכמות ומדעי נשגבים משוכללים, אתה אומר מה הקשר של מדע? התפתחות מדעית קשורה להתפתחות רוחנית, כן, תנועות רוחניות, הופעות שכליות מוסריות, דברים מוסר אוניברסלי, מדע, כל הערות תוריות בכוחות כלליים ופרטיים, זה כבר קשור לתורה של עם ישראל, ועוד יותר עמוק, כל זרי רוח הקודש, רוח הקודש, זה לא רק לימוד תורה, רוח הקודש, כל המדרגות הכי גבוהות, מהמדרגות של חוכמות ומדעים, הופעות שכליות, הופעות רוחניות, כל השפעות צדיקים סודי עולמים, שזה צדיק יסוד עולם, שהוא משפיע בעולמות על ייחודי ו... וגורמים העליונים והתחתונים, הכל תנועת עולמים גדולה, אחוזה בהם, איזה תנועה? תנועת יערת אורו של משיח שנברא קודש שנברא עולם. כל ההתפתחות שיש במציאות, זאת שאתה מייחס אותה להקדוש ברוך הוא, וזאת שאתה חושב שהיא באוויר, הכל, הכל תנועת אורו של משיח. גם התפתחות מדעית וטכנולוגית, זה חלק מהופעת אורו של משיח.
זה לא תכלית,
מה?
שזה
תכלית בעצם. הופעת אורו של משיח. אבל אורו של משיח, כמו אמרנו, הוא קדם לעולם. הוא כל הזמן דוחף, הוא המנוע הפנימי, הוא דוחף את העולם כל הזמן שיגיע ליעדו.
זה לא חלק מכוח התשובה שהרם מדבר עליו באורות התשובה?
נכון, נכון. יש פסקה דומה גם באורות התשובה. שהתשובה היא לא רק תשובה מחטא. חטאנו, עכשיו חוזרים בתשובה. התשובה היא תנועה עולמית אדירה, מראשית ועד אחרית, שמקדמת את כל הבריאה למטרתה. זה אורו של משיח. גם תשובה קדמה לעולם. אורו של משיח קדם לעולם. תנועת הארת אורו של משיח שנברא קודם שנברא העולם. מה היה הארת? תזכיר לי. עכשיו אמרת משהו, כן?
הערת
הראש
של
משיח, אני אמרתי שזו התכלית, אבל אמרתי בשביל כן, זה מקדם לעולם, וזה תוכף את המציאות על התכלית. כן.
טוב.
מה? התגלות של הראש של משיח, שהוא
הכוח של
המציאות. התגלות? התגלות הראש של משיח, נכון. התגלות המלאה תהיה בעתיד, שם כל המציאות תהיה מתוקנת. אבל כל השלבים של התיקון בדרך ל... גם הם כלולים באור של משיח. מה שהרב מחדש פה, שלא רק השלבים שגלויים לנו, שאנחנו מייחסים אותם לתיקון, אלא כל הצדדים שבהם המציאות מתפתחת, נתקדם גם הערות מוסריות, מלאות וטובות, שכליות, קשורות לאומות העולם, הכל, תנועת עולמים אחת, להאיר את העולם באור של משיח. בכל עת שמתגלים מקרים ומאורות, רעיונות ומחשבות, להרים נס של קירוב גאולה וישועה, גאולה זה חיצוני, ישועה זה פנימי, בין שהיא גשמית ובין שהיא רוחנית, גם ישועה גשמית, קיבוץ גלויות דוגמה וכדומה, הדעת מכרת את אור השם החי המופיע בהם, כל השם הדובר וקורא מתוכם. הדעת, מי שיש לו דעה נכונה, מי שזכה ללמוד ולהכיר את הסקירה הנכונה, בכל דבר ודבר הוא יוכל לראות את אור השם ואת כל השם. זה אנחנו צריכים להתרגל למבט כזה, מבט שיודע להסתכל על המציאות. בפעמים אנחנו חושבים שבתורה נמצא הכל, וזה נכון. כלומר, בתורה, אדם לומד תורה ומתמלא בקודש. אבל אדם צריך לדעת שריבונו של עולם, כמו שהוא מוביל את ההנהגה התורנית של המציאות, הוא גם מוביל את ההיסטוריה של המציאות. והנהגת העולם היא חלק מהנהגת השם. אז כשאתה מסתכל על ההיסטוריה, אתה מסתכל על יד השם בבריאה. צריך לפתח סקירה כזאת, יכולת ראייה כזאת. עכשיו משפט מאוד חשוב, מציע לכולם לסמן אותו. שימו לב. וכל אשר תיטיב הדעת להכירו ולהבינו, כה תגלה את האורות של המסיבות, כן תיישרים למטרתם. כלומר, ככל שהדעת תדע להכיר את האורות של המסיבות, המסיבות זה מסיבות הטבע, התגלגלות, השתלשלות האירועים. ככל שאדם ידע להכיר יותר את האורות של המסיבות, כלומר את האור האלוקי החי שדוחף אותם, כן תיישרו למטרתם. שימו לב, ככל שיותר אנשים לומדים את הסעיף הזה, ויודעים להתבונן ככה למציאות על ידי הדעת שקדמה למבט, הדעת שאנחנו עכשיו לומדים אותה עכשיו, כן תיישרו למטרתם. זה אומר שמסיבות הטבע יכולות להתגלגל בכל מיני צורות. ככל שאנחנו מסתכלים עליהם בצורה יותר אלוקית, הם באמת יהיו יותר מיושרות למטרה, כי באמת המסיבות הללו נועדו למטרה מסוימת. אבל נגיד סתם, לצורך העניין, הקמת מדינת ישראל. ככל שאתה יותר מסתכל על הקמת מדינת ישראל כראשית צמיחת גולתנו, ויותר בוודאות אתה אומר את ההלל וכו' וכו', אז באמת המדינה היא יותר כזאת. זה פועל, זה מבט כמו שאנחנו אומרים, שהעין הטובה היא פועלת. מה זה אומר שהעין הטובה היא פועלת? אתה רואה בן אדם, עושה ככה, לא משהו. אם אתה מסתכל עליו, ככה הוא לא משהו. אז זה פועל עליו, אז הוא באמת נהיה לו משהו. ואם יש בן אדם, הוא לא משהו, ואתה מסתכל לבעין טובה, ורואה את הדברים הטובים, ומאמין בו, עוד לפני שדיברת איתו, פעלת עליו. עוד לפני שהוא ראה אפילו את המבט שלך בעיניים, מבט כזה חיובי, פעלת עליו. כי העין הטובה היא פועלת, בלי קשר לבן אדם. מצדך היא פועלת. יש לה כוח, יש לה השפעה. וידען את כל אדם לקו זכות. כי עצם זה שאתה אדם אותו לקו זכות, הוא נהיה זכאי יותר.
זה סתם כזה,
תחשוב
טוב,
יהיה
טוב, נכון?
בעצם.
רק באמת.
כי זה באמת. תחשוב טוב. יש משהו שנקרא סוד. כן, שאתה חושב על משהו, אה, וזה. אז יש בו אמת מסוימת, הדבר הזה. כי באמת ביהדות אנחנו מכירים את זה שהמחשבות פועלות. דוגמה מה שאמרתי עכשיו. אבל לא מחשבות סתמיות. תחשוב, שתזכה בלא טוב, אז לא תזכה בלא טוב. זה המנטרה שלהם. לא. תחשוב טוב, יהיה טוב. תחשוב על דברים טובים, אז הם באמת יופיעו. אני בדיוק קורא ספר עכשיו שנקרא, התחלת היא, ששם כתוב כל מיני מראי מקורות מגדולי ישראל, על זה שהם היו בעד שיבת ציון, ובעד מדינת ישראל ברמה כזו אחרת, או ששיבת פונוביץ', זכר צדיק לברכה, הקודם, הרב קהנמן, שחווה את השואה וניצל והכיר אותו לדעת ישראל ותל הדגל אל הישיבה, עכשיו כבר אין, לא משנה, הרב שחם אמר להוריד, אבל זה לא זה. כלומר, יש הרבה מגדולי ישראל שהיו ברמה כזו אחרת בעד, ועד היום יש גדולי ישראל חרדים שאומרים הלל בלי ברכה ברמה כזו אחרת וזה. אבל ככל שאתה יותר ודאי ויותר מלא מזה ואתה אומר הלל עם ברכה, כי אין לך ספק ברכה לבטלה, כי אתה יודע שזה ככה, אז זה יותר פועל. אם כל היהדות הדתית והחרדית היו מסתכלים במבט כזה על מדינת ישראל, כמו שהרב קוק ניסה לשכנע וכתב והסביר, אז זה היה יותר מועיל, זה היה יותר פועל. במדינת ישראל הייתה כזאת. כעין הטובה היא פועלת. עין טובה על הדור. ככל שאנחנו מסתכלים על הדור במבט יותר עליון, אז ככה הדור נהיה מתיישר למטרתו.
כן. רבנים כאילו חרדים, כל כך
גדולים,
הם לא אמורים לראות את זה? את מה שאנחנו לומדים עכשיו?
זה חידוש מאוד גדול, ולא תמיד, לא תמיד אפשר, מה? הבן שלי יכול לקורונה. חייה שלום, זה הבן שלי. לפי חקירה אפידמיולוגית, היית בתאריך, ליד חולה קורונה. 20-12. בבידוד עד השני לראשון, עברו לי עוד 14 יום? במלחם ובמלחם חולה מלחים, נכון, הוא לא נדרש, הוא מחלים. איזה כיף זה שיש לך 6 ילדים, כולם מחלימים. אין. לגמרי. טוב.
צובל שאלה.
מה השאלה?
שאיך רבנים חרדים גדולים לא רואים את מה שהרב קוק אמר. ואיך אנחנו, כשאנחנו
עומדים
את הרב קוק, אנחנו מבינים את זה כאילו בצורה די ברורה. לי זה מאוד ברור.
אז אני אגיד לך. הם ראו משהו גדול קורה. חלק מהם קראו לזה עקבתא דמשיחא ופלו, חלק מהם קראו לזה התחלתא דגאולה. אבל לבוא ולייצר ודאות מוחלטת עד כדי כך, הם לא היו בתגובה הזה. וזה לא פשוט, תדע לך. אתה כאילו גדלת לתוך זה שצבא זה פשוט, מדינה זה פשוט, והכל זה זה. זה לא כל כך פשוט המבט הזה, כי אנחנו תמיד תמכנו, היהדות ששומרת תורה ומצוות, דברים שמעוררים קודש, שמגבירים קודש. פתאום מגיעה מדינה חילונית, ואתה צריך להתייחס אליה ביחס מורכב, של אור וחושך משבשים בערבוביה, זה לא פשוט. וכן התחברו האורות העלומים, כן, ככל שאנחנו נעיטיב את המבט שלנו לסקירה הנכונה יותר, וכן התחברו האורות העלומים עם הגלויים, כן, הנס שהוא גלוי עם האורות העלומים, שזה הטבע. התאגד הטבע עם הנס, אגד עליון מחזק. אז ירד שריד, שריד זה עם ישראל, לאדירים עם, הוא ינצח את האדירים עם, את העמים האדירים החזקים. השם ירד לי בגיבורים. השם מנצח את הגיבורים. אז רגע, מי מנצח? השריד, עם ישראל, או הקדוש ברוך הוא? וביחד, עם ישראל והקדוש ברוך הוא ביחד.
ישראל הוא התמה?
כן, והקדוש ברוך הוא, שהוא כביכול הנס, הוא מופיע דרך הנהגת השם, מופיע דרך עם ישראל. אגב, התרגום יונתן זה בשירת דבורה, מתחילת שופטים. תרגום יונתן מתרגם את זה ככה. בכן, קד נחת אחד ממשריעת ישראל, כשיורד אחד ממחנה ישראל, ותבר את קוף גיברי הממיה, ושבר את חוזק גבורת האומות, עלה מגבורה דאבת אבת דה, דדון אבת בה. זה לא בגלל הגבורה שלו, אלא אין, אלא השם תבר קדם המה, השם שבר לפני עמו, תקוף גיבורי סנאון, את חוזק הגיבורים של סונאיהם. כן, אז ירד שריד לריד ירם, שהשריד יורד ומנצח, השריד הוא מתרגם אחד ממחנה ישראל. כאילו שריד, זה אחד. שאפילו אחד יורד ומצליח לנצח, זה בעצם השם ירד בגיבורים. הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי כל ההצלחה הטבעית. כן, ראינו את זה במלחמת ישראל, הרב קוק לא היה, לא במלחמת העצמאות, ולא בששת הימים, ולא בכל המלחמות. אבל זה ראינו עין בעין, הרב ציודה היה כותב על זה הרבה, שיש בגמרא נס שנקרא ניסא זוטא. יש ניסא רבא ויש ניסא זוטא. ניסא רבא זה יציאת מצרים. ניסא זוטא זה כמו דוד המלך שהכה את הארי ואת הדוב. בן אדם לא אמור לנצח הארי ודוב, אבל איך הוא ניצח? באמצעות ניסא זוטא. שהקדוש ברוך הוא חולל נס דרך היכולת שלו, ככה תוספות שהכותבים, היכולת שלו להיכנס למלחמה ולנצח, עם החוכמה והדעת איך להילחם. אז לא היה ניסא רבא, לא בששת הימים ולא ביום כיפור. אבל היה ניסא זוטא, שהקדוש ברוך הוא נתן חוכמה ודעת בלוחמים ובמפקדים איך להילחם. והיו שם באמת גם ניסים, בהרבה מבצעים, ניסים טבעיים כאלה.
יש הרב תמונות בששת הימים שרואים מלא חיילים מצרים עומדים וחייל אחד כאילו שומר עליהם, שואלים אותם כאילו למה לא ברחתם, רק חייל אחד שומר עליכם. אז אמרו לא, ראינו כאילו מאות חיילים שומרים עלינו.
היה פה התערבות, התערבות אלוקית. כל ההשלמה השכלית הזאת, כל ההשלמה של הסקירה הזאת שראינו, ההבנה השכלית החשובה הזאת, המתממת את האמונה, משלימה את האמונה, מעזרת כוח את החיים, מה זה עושה? מעזר, משלימה את האמונה, האמונה נהיית מדויקת יותר, בהירה יותר ונכונה יותר, ומעזרת כוח את החיים לפעול ולעשות, לטוב ולדרוש. נותן לך כוח לעשות, כאילו לא, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא יעשה. וכשאתה מבין שהנס והטבע מאוחדים, אז אתה נדחף לפעול ולעשות. כי הקדוש ברוך הוא מופיע דרכך, לטוב ולדרוש, לצפות לישועה, לראות מאיפה הישועה יכולה להגיע, מה אני יכול לעשות? לעבוד עבודת השם ישראל עמו, עבודת שמיים ועבודת הארץ, לאחד השמיה והארה. כל השלמה השכלית הזאת שפועלת את כל הפעולה הגדולה הזאת, היא באה בהשתלמותה, כלומר בצורה דרגתית של השתלמות, על פי אותן המדרגות שאורו של משיח זורח ומתגלה בהן. זה מגיע בבד בבד עם הופעת אורו של משיח. ההשתלמות הזאת שבני אדם עושים, שאנחנו עושים, מכוחנו, זה מגיע עם הופעת המדרגות של אורו של משיח שזורח ומתגלה בהן. המילה בהן במקור לא כתובה. היא באה בהשתלמותה על פי אותן המדרגות שאורו של משיח זורח ומתגלה. בהן, במדרגות האלה. שהוא קולה ביחד עם כל הרוחות, רוח השם, רוח חוכמה בינה, רוח עצה וגבורה, גם עצה וגבורה אנושית, רוח דת, ויראת השם, כל הרוחות כלולות בראש של משיח. כי כשאנחנו מדברים על אחדות הנס והטבע, אנחנו מדברים באמת על הופעה מאוחדת של כל הצדדים, שגורמת לנו לפעול ולעשות. זה רוח עצה וגבורה, הרוח שמגיעה בצורה עליונה כזאת, של הופעת אחדות הנס והטבע. טוב. עכשיו, מהמילה אור התחייה הרוחנית, הולך ומתגלה, בעצם זה הסיבה למה הגאולה צריכה להופיע בדרך הטבע. למה באמת שהקדוש ברוך הוא לא יגאל אותנו בדרך נס? אז מכאן מתחיל הנושא הזה. אז קודם כל הייתה את ההסברה, זה ראינו היום, בעזרת השם, שבוע הבא נראה, מדוע הגאולה צריכה להופיע בדרך כזאת של אחדות נס וטבע, שהטבע משולב, כיוון, זה כאילו כתוב, כיוון שאור התחייה הרוחנית הולך ומתגלה, וכל וכל, תכף נראה. בעזרת השם, בפעם הבאה, אני אשתדל לסיים את הפסקה. טוב, אז מחר אנחנו לא נפגשים. בעזרת השם, יום ראשון, אני אמור להיות פה, אם כי זה אחרי שבת כיתה. אז יכול להיות שאני לא אהיה, אז תהיו בקשר ונראה מה.